היום התחלנו את פרק תשיעי, אבל ממש מעט, אז אני מציע שנתחיל מתחילת פרק תשיעי של תפארת ישראל, בעמוד למה, תסלחו לי על הקול שלי, קצת הלך. זה יחזור בזאת, השם יתברך. טוב, הנושא זה, איך לומר, טעמי המצוות, כן? כל הפרקים האלה האחרונים עוסקים בשאלת טעמי המצוות, כשהמגמה של המהר"ל היא להעמיד אלטרנטיבה להסברה הרציונליסטית של התורה, של המצוות. כלומר, מצאנו, בעיקר בהשפעתה של הפילוסופיה, מצאנו הסברות רציונליסטיות של המצוות. כלומר, המצוות הן חכמות, המצוות הן מוסריות, המצוות הן אסתטיות או היגייניות. כלומר, מה שמצאו המפרשים זה הסברות על פי השכל, על פי המוסר, על פי היופי ועל פי הגוף. בעצם זה מה שמצאו כטעמים למצוות. אמנם אין המהר"ל שולל שהמצוות הן אכן חכמות, מוסריות, יפות ובריאות. מה שהוא שולל, זה ראינו בהרחבה, זאת המחשבה שזה טעמן של המצוות. או יותר נכון, שזה שורשן של המצוות. ושההצלחה שבאה לאדם בקיום המצוות היא בגלל שהוא קונה חוכמה ומוסר וכדומה. את זה המהר"ל שולל. מדוע? משום שהוא סובר ש... מה שגורם לדבקות אלוהית במצווה זה עצם העובדה שהיא מצווה. כלומר, שהיא באה מן האינסוף אל האדם. ולכן, גם אם המצווה לא הייתה חכמה, מה שאיננו האמת, כי המצווה היא חכמה, אבל גם אם המצווה לא הייתה חכמה, היא הייתה גורמת לאדם דבקות בבורא מפני שהיא מצוות הבורא. עד כאן זה ברור מה שאני אומר? זה ברור, נכון? מה לא ברור? אני חוזר, דברים פשוטים. המהר"ל אומר, מה שגורם לאדם דבקות אלוהית או הצלחה אמיתית בקיום המצווה, איננו התוכן המושכל או המוסרי של המצווה, אלא עצם זה שזה מצווה. כלומר, במילים אחרות, מה זה מצווה? מה שמחבר את האינסוף אל הסוף, את הבורא אל הנברא. ולכן המצווה נקראת מלשון צוות, ציוות, התחברות. ולכן, לו יצויר, מה שאיננו נכון, לו יצויר היה שהמצוות אינן חכמות, או אינן מוסריות, חלילה, גם אז הן היו גורמות לדבקות של הנברא בבורא, מעצם העובדה שהיא מצוות הבורא. מובן? עכשיו הבנת מה שאני אמרתי? טוב. הרי, מה זה היה? זה כן או לא? לא הבנתי.
כן.
בסדר. אבל זה לא שונה ממה שאמרתי מקודם. זה אותו דבר. בסדר. טוב, אבל חשוב שנביא. עכשיו, אומר, אבל המהר"ל מדגיש כל הזמן, אף על פי שאני אומר זאת, אבל ברור שמה שבא מעת הבורא מוכרח להיות טוב, ולכן ברור שהמצוות הן חכמות, מוסריות וכו' וכו'. ברור, מי בעצם, כלפי מי מופנים החיצים של המהר"ל פה? המהר"ל מפנה את החיצים נגד הרמב״ם והמהר"ל?
לא, רמב״ם ורמב״ן.
רמב״ם ורמב״ן, יפה, נכון. אבל בעיקר נגד הרמב״ם. כלומר, ההסברה הרציונליסטית, אבי ההסברה הרציונליסטית, הוא לא הראשון, אבל הוא כאילו הדמות המרכזית בתורת ישראל בנושא הזה, זה הרמב״ם. בסדר? עכשיו, המהר"ל רואה גם בזה השפעה של הפילוסופיה היוונית. ובסופו של דבר, לפי המהר"ל, אם נלך בהלך המחשבה של הפילוסופיה היוונית, אנחנו גם מגיעים בסוף לדברים של כפירה ממש. כן? זה בעצם ההסבר של כל ההתנגדות שלו. טוב, אז אחרי כל ההקדמה הזאת, אנחנו עסקנו את זה הרבה מאוד, כן? בזמן הקודם, בזמן קיץ, עסקנו הרבה בפרקים האלה של המהר"ל. ולכן יכול להיות שיש כמה פרטים שאני החסרתי עכשיו, אבל זה בעצם היסוד של הדברים. יש מישהו שלא ברור מה שאמרנו עד עכשיו? הכל ברור. טוב, אז בואו נמשיך. אנחנו בעמוד למד, במעדורת הוניג. זאת לא מעדורת הוניג המקורית, זה המצולמת. אבל זה צילום של מעדורת הוניג מלונדון. תפשין כף, נדמה לי, משהו באזור. אבל פה הם לא קדימה. תפשין תתוו. תפשין תתוו. טוב, אחר שנתבהר לך דברים אלו, נבהר עוד השאלה הראשונה, איך יקנה האדם ההצלחה על ידי מעשה התורה? טוב, הערה קטנה, מה פירוש המילה הצלחה אצל הראשונים? חכמי ישראל, בימי הביניים, כשהם אומרים הצלחה, מתכוונים לעולם הבא. בסדר? שלא יהיה פה טעויות. הצלחה. כשאתם רואים בספרים הישנים את המילה הצלחה, הכוונה עולם הבא. כן.
מעשה התורה
מתכוון
למצוות?
מעשה התורה, כן. לפי ההסברה הרציונליסטית, אין שום הבדל בין לא תרצח שלפני מתן תורה לבין לא תרצח שאחרי מתן תורה. הרי גם לפני מתן תורה, בני אדם נמנעו מלרצוח. זאת אומרת, הייתה נורמה בעולם, נורמה מוסרית, או אפילו חוקים שנחקקו על ידי בני אדם, שאסרו את הרציחה. אז מה התחדש במעמד הר סיני שנאמר לו תרצח? לפי ההסברה הרציונליסטית, קשה להבין מה התחדש. בעצם לא השתנה שום דבר. גם לפני כן לא רצחנו, גם עכשיו אנחנו לא רוצחים. לפי המהר"ל מפראג, השתנה הכל מהקצה אל הקצה. לפני כן האדם, כשנמנע מרציחה, קנה בזה שלמות מוסרית אנושית. אחרי שהוא מקבל לא תרצח כמצווה, אז הימנעותו מרציחה גורמת לו גם דבקות באינסוף. מה שלפני כן לא היה. זה מובן, זה הבדל מהותי. ברור. טוב, בואו נראה את הדברים בפנים. אשר הלכו בדרך חכמי המחקר, והם הפילוסופים אשר זכרנו למעלה, ייתנו שם ותפארת אל השכל, ועל ידי המושכלות יקנה האדם הנצחיות ויעשו המעשים הישרים והטובים כמו תכונה וסולם אשר יגיע בהן אל המושכלות. טוב, יש לציין שהדברים פה מאוד מאוד מצומצתים. בשתי שורות המהר"ל פה סיכם שיטה שלמה של הפילוסופיה. פשוט הוא הגיע למסקנה. לפי הפילוסופים, צריך האדם לעסוק בעיקר בשני דברים. במושכלות ובמעשים טובים. מושכלות ומעשים טובים. או, נגיד בלשונו של הנביא זכריה, האמת והשלום. אהבו. כן? האדם צריך לדבוק באמת ובשלום. מה זה אמת? המושכלות. מה זה השלום? המעשים הטובים, שמביאים שלום לעולם. ככה הסביר הרמב״ם בפרק רביעי של ספר שמונה פרקים. עכשיו, שיכול לי פשוט, קצת קשה לי, אתמול דיברתי הרבה בפורומים אחרים, אבל לכן הלך לי הכל. אבל אל תדאגו, זה יחזור. כן, אז איפה היינו? כן. מדוע צריך האדם לקנות מושכלות לפי הפילוסופים? פשוט מאוד. הנחת היסוד של הפילוסופיה זה שהאדם לא הייתי אומר של כל הפילוסופיה, אבל של השיטה הדומיננטית בימי הביניים, שמקורה באלכסנדר מאפרודיסיה, אחד מפרשני אריסטו, שהאדם כל זמן שלא השכיל, איננו שונה באופן מהותי מן הבהמה. וכשם שהבהמה, כאשר היא מתה, היא באמת מתה, כך האדם, כשמת, הוא באמת מת. מה שאין כן, אם הוא קנה מושכלות, כלומר, את ידיעת האמת האלוהית, הוא דבק בתוכן נצחי, שמקנה לו נצחיות. אתם רואים פה, המהפך הוא אדיר. לפני שהשכלתי, הייתי חתול נדרס, ועכשיו שהשכלתי, אני מלאך. זה פחות או יותר מה שזה אומר. לפי זה, אגב, לפי הפילוסופים, אחרי שאדם השכיל את האמת, כבר לא אכפת לו למות מוות גופני, משום שהנפש שלו הופכת להיות נפש נצחית, הדבקה במושכלות. נכון?
ראינו שכולם אכפת להם להמשיך לחיות.
דווקא לא. למשל, היה רבם של כל הפילוסופים, הלו הוא סוקרטס, שלא היה אכפת לו למות. כאשר חייבו אותו בבית הדין של אתונה מוות, כל מיני טענות, אז הוא ותלמידיו ישבו איתו ביום שבו הוא היה צריך לשתות מן הרעל, אז הוא דיבר איתם באריכות, בנושא הישארות הנפש, וגער באלה שבחו על זה שהוא הולך לעזוב את העולם הזה. כלומר, אנחנו רואים פה דוגמה של אדם שבאמת לא רצה, שלא אכפת לו למות או לא למות. כן, יוצא דופן, אני מסכים איתך. רוב בני האדם הם דבקים מאוד בחיי העולם הזה. אבל יש אצל הפילוסופים הנחה, תודה רבה. יש אצל הפילוסופים הנחה שבסופו של דבר חיי העולם הזה לא כל כך שווים. ולכן החכם, הפילוסוף, הוא דבק במושכלות, והוא חי חיים נצחיים. עכשיו, האם כולם עמדו במבחן של מה שהם אומרים? זה שאלה אחרת. אבל נשאלת השאלה גם אצל היהודים. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וכמה באמת רוצים למות? Okay. יש כמה דיונים על זה בספר הכוזרי, בהרחבה. אגב, העמדה של היהדות בנושא הזה, נגיד, הקלאסית, למשל ברבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, היא שעדיף לחיות בעולם הזה מאשר בעולם הבא. והרב קוק מביא הוכחה מעניינת, מניין לנו הראיה שחיי העולם הזה שווים? הוא אומר, מזה שמשה רבנו לא רצה למות. מה? מה אכפת לו למות? אם הוא לא רוצה למות, סימן שטוב לחיות. רצה להיכנס לארץ ישראל, זה נכון, וגם רצה לחיות. כן, יש מדרשים שהנשמה שלו לא רצה לצאת וכו', כן, יש הרבה דברים. כן, כן, ברור, אני מסכים איתך, בסדר, אבל אומר, אבל וחי בהם אולי זה לכולם ולא למשה, אז אפילו משה, כן? טוב, אבל בואו נחזור לעניין. אז לפי הפילוסופים, צריך האדם לקנות מושכלות, כי על ידי שהאדם מתחבר אל החוכמה הכללית, החוכמה של הקוסמוס, שזה דבר נצחי, אז האדם חי חיי נצח. זה בעצם מה שנותן חיי עולם הבא. עכשיו, בשביל מה מעשים טובים לפי הפילוסופים? למה צריך להיות אדם ישר וטוב? כי על ידי שהאדם ישר וטוב, זה עוזר לו לקנות את המושכלות. כלומר, אם אני, חס וחלילה, אהיה אדם כעסן, שכל דבר מרגיז אותו, אני לא אוכל לקנות חוכמה. אני כל הזמן אתרגז. אם אהיה בעל גאווה, לא אלמד מאף אחד. מה, אתה תלמד אותי? אני כבר יודע יותר טוב. מי אתה כדי ללמד אותי? אז יישאר בו. אם אני ארדוף אחרי התאוות, אז כל הזמן יהיה עסוק ברדיפה אחרי התאוות, והממון כדי לספק את התאוות, לא אוכל לעסוק בחוכמה. ואם אני לא אתן צדקה לאנשים, אני אהיה אדם רע, ישנאו אותי, ואז העולם יתמלא בחמס ושוד, לא נוכל לעסוק בחוכמה. למה אני צריך לאכול ארוחת בוקר? ברור, אם אני לא אוכל ארוחת בוקר, אני רעב, אם אני רעב, אני לא אוכל לעסוק במושכלות. בסופו של דבר, המעשים הטובים, המידות הטובות, לפי הפילוסופים, הם הכרחיים בתור סולם שעולה אל המושכלות. עכשיו, גם המסבירים הרציונליסטיים של תורת משה, גם הם הסבירו את המצוות בתור סולם אל המושכלות. אבל יש קצת הבדל, שלפי הפילוסופים זה לא כל כך משנה הפרטים. זאת אומרת, העיקר שאדם יהיה ישר וטוב, האם הוא חייב דווקא ללכת לפי הסעיפים של השולחן ערוך? התשובה היא לא. מה שאין כן תורת משה, שאומרת אתה צריך לעשות דווקא באופן הזה ולא באופן אחר. ואז כבר אומר המהר"ל, אם כל העניין של המצוות זה רק סולם אל המושכלות, למה התורה הקפידה על הפרטים? זה הקושיה של המהר"ל, זה אחת הקושיות של המהר"ל. איך דברי הרב, יש פה שאלה באינטרנט, איך דברי הרב על סוקרטס
מתיישבים עם דברי הרב מהזמן הקודם, שלגויים יש רק את העולם הזה. א', אי אפשר להגיד שלגויים יש רק את העולם הזה, יש רק העולם הזה. אחרי המילה יש, לא אומרים את. אבל חוץ מזה, באמת אין פה טעויות כתיב, יישר כוח. ב', זה נכון. הגויים, הייתי אומר, כקולקטיב, אינם רואים עתיד מחוץ לעולם הזה. זה בעיקר כשמדברים, המקור הזה זה בעיקר לגבי הרומאים נאמר במדרש. אבל אנשים יחידים אצל אומות העולם, וכל אחד יכול להיות היחיד הזה, יש לו תחושה של ניצוץ אלוהי השוכן בקרבו, הגורם לו לרצות חיי העולם הבא. חוץ מזה לא הרי סוקרטס כהרי כל אחד. כן. אבל גם לא אמרנו שלגויים יש רק העולם הזה, הם סוברים שיש להם רק העולם הזה. טוב, איפה היית? כן, אמר. עכשיו, גם הרמב״ם, אני רוצה פה אולי להסביר איך שהרמב״ם מציג את משמעות המצוות בכמה מקומות, גם בהלכות יסודי התורה, גם בהלכות תשובה. כותב הרמב״ם, מצוות התורה גורמות שהאדם בסופו של דבר יהיה לא רעב, לא נרדף ולא חולה. זה מה שהתורה אומרת פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, לא תהיו רעבים, לא תהיו חולים, לא תהיו נרדפים. ואז מה יקרה? הרמב״ם, ואז תעסקו במושכלות. תעסקו במושכלות, תזכו לחיי העולם הבא. יוצא שאם האדם היה רק מקיים מצוות ולא משיג מושכלות, לפי הרמב״ם, בעצם אין לו חלק לעולם הבא. ככה זה יוצא. אז על זה המהר"ל פה מגיב. בואו נראה. אני חוזר עוד פעם ללשון כאן. אשר הלכו בדרך חכמי המחקר והפילוסופים אשר זכרנו למעלה, ייתנו שם ותפארת אל השכל. ועל ידי המושכלות יקנה האדם הנצחיות, ויקנה הנצחיות, פסיק. ויעשו המעשים הישרים והטובים כמו תכונה וסולם, תכונה כוונה הכנה, וסולם אשר יגיע בהם אל המושכלות. עד כאן הצגת שיטתם. ומזה הסולם נפלו. הם עושים מהם צחוק. הם נפלו מהסולם. איך הם נפלו אני לא יודע בדיוק, יכול שהוא רומז כל מיני דברים כאלה, על פילוסופים שלא היו ישרים ועוד כל מיני דברים כאלה. ואנחנו תלמידי משה רבנו עליו השלום, קמנו ונתעודד על ידי תורת השם ומצוותיו. כלומר, קודם כל המהר"ל כן איננו מסכים לומר שהמצוות הם הכנה אל המושכלות. לא מקבל את זה. והעיקר אשר הביאם לזה. עכשיו מסביר המהר"ל מאיפה צמחה המחשבה הזאת אצל הפילוסופים. שהיה רחוק מהם, כלומר היה רחוק בדעתם, כלומר זה נראה להם מוזר, שיהיה המעשה הגשמי הצלחת הנפש הנבדלת. הנפש זאת מציאות נבדלת, רוחנית. איך מעשה גשמי מביא להצלחה של משהו רוחני? זה הקושי. הרי אני רוצה לזכות לחיי העולם הבא. מי זוכה לחיי העולם הבא? הגוף או הנפש? הנפש. אז איך הנחת קופסאות מרובעות, קוביות מאור על הראש ועל הזרוע, זה מקנה לי את זה. זה הקושי השאלה. ולכן עזבו את המעשה, האדם, ונשענו אל השכל. כלומר, החליטו שלא המעשה הוא המקנה את הנצחיות, אלא השכל. והנה, לא רחוק הוא לאדם שאפשר לקנות את ההצלחה הרוחנית על ידי מעשים הטובים כמו התפילה. כלומר, זה הם כן מסכימים. התפילה, שזאת פעולה רוחנית. והבקשה הוא לרחם על הבריות בצדקה, ולעשות דין ומשפט, ולאהוב את עמיתו, ושלא לעבוד אלוהים אחרים, ושלא לברך את השם, ושלא לגזול ולחמוס ולשפוך דם, ושלא לקח שוחד ולגלות עריות וכיוצא בהם. שהמצווה שהיא לעבוד השם יתברך כתפילה ובקשה, והתרחק מלעבוד אלוהי נחר, כולם תכונה לנפש לזכך אותה, לטהר אותה מפחיתות החומר. זה נכון. כלומר, אם האדם אינו שקוע בזנות וברצח ובגזל, בסופו של דבר הנפש שלו זכה יותר, והוא מתפלל עוד יותר. ואז זה באמת הולך ומכוון אותו. אז בזה הפילוסופים מסכימים. כן. וצריך להשיב הנפש בפועל, ולעשות אותה רוחנית על ידי זיכוך הנפש, ולהידבק בו יתברך על ידי העבודה אליו. שזהו תכלית ההצלחה, כמו שעמיד עליו הכתוב, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך. והפך זה, האבדון הוא הקריטה והפירוד ממנו יתברך. כמו שאמר בכל מקום על האבדון, היקרת תיקרת, ופרשו חכמים תיקרת בעולם הזה, לא סע, היקרת בעולם הזה תיקרת בעולם הבא. ונמצא השכר, הוא הדיבוק בו יתברך, והעונש הוא הקריטה והפירוד ממנו. כלומר, בעצם כשאומרים על שכר והעונש, עיקר הכוונה איננה על גן עדן וגיהינם, אבל כפי שהדברים האלה הם אמת, אבל העיקר זה אם אתה דבק בשם, או חס וחלילה נפרד מהשם. ודבר זה ברור בלי ספק לכל אדם בעל דעת. כי הנפש הזאת, עכשיו זה נגיד בינתיים, כלומר פה יש הסכמה בין הפילוסופים לבין המערל. אז זה מעניין מאוד שאתה ביו, יש חלוקה הרי של המצוות לשני סוגי מצוות בעצם. המצוות הנקראות שכליות והמצוות הנקראות שמעיות. זאת חלוקה שהערבים המציאו אצל חכמי הקלם, המותקלמים. זה אומץ על ידי רבנו סעדיה גאון, וגם הרמב״ם לפעמים משתמש בחלוקה הזאת. יש מצוות שכליות, יש מצוות שמעיות. מה זה מצווה שכלית? זה מצווה שהדעת מקבלת. מה זה מצווה שמעית? זה מצווה שהדעת לא מקבלת במבט ראשון. במבט שני היא כן מקבלת, כי היא צריכה לחקור מה הסיבה. למשל, הקורבנות. הקורבנות לפי הרמב״ם זה מצווה שמעית. לא מובן למה צריך להקריב קורבנות. אם אתה חוקר לעומק, אתה כן תבין. אומר הרמב״ם פשוט, זה כדי להביא את האדם מעבודה זרה אל עבודת השם. אז כיוון שבזמן יציאת מצרים, הדרך המקובלת בעבודת אלוה הייתה על ידי קורבנות, אז התורה אמרה, במקום לעבוד לאלוהי מצרים, תעבדו לי. לכן אמרה להקריב קורבנות. אבל זה דורש איזשהו מאמץ. כלומר, אני לא יכול באופן ראשוני, כשאני רואה את הקורבן, אני לא מבין מה קורה. אם מספרים לי את ההיסטוריה, אני מבין. אין דוגמה. אז זה נקרא מצווה שמית. אז מה יותר קשה עבור הרמב״ם? דווקא המצווה השמית. המצווה השכלית היא מובנת. השמית לא. בספר הכוזרי זה הפוך. ספר הכוזרי, שמתם לב, אומר עד רבה שהמצווה השמית היא העיקר, והשכלית זה נספח. מדוע? כי לפי הכוזרי, מה שקושר את הבורא אל האדם, זה שהאדם נאמן לסדרים שהבורא קבע. וזה דווקא סדרים שהאדם לא יכול להגיע אליהם מכוח סברתו הוא. לכן אצל הכוזרי ואצל חכמי הקבלה גם, יש איזה מין העדפה למצוות הלא מובנות, השמעיות, בעוד שאצל הפילוסופים, הרמב״ם וסיעתו, יש העדפה למצוות השכליות. ובואו, כן, דבר.
שמעיות זה
שמעיות, שין מם עין יוד וו תף, נלשון משמעת. משמעת זה כמובן דבר שאני מקיים בגלל הסמכות, לא מצד ההבנה. זה משהו של הביט. המקור של החלוקה הזאת, לפחות בספרות היהודית, זה רבינו סעדיה גאון באמונות ודעות. המקור הקדום יותר זה עמות הקלמים, אבל זה גם מובא בתורה, איזושהי צורה. יש חוקים ומשפטים, כן? משפטים זה מצוות שהשכל שופט שהן טובות, חוקים זה גזירה גזרת. מובן? טוב. אז בואו נחזור לדברי המהר"ל. כן.
לפי שיטת המהר"ל, מה יותר קל לקיים?
לפי המהר"ל, מה יותר קל לקיים? מה שיש בו פחות טרחה. לא, באמת. כלומר, זה בכלל... לפי המהר"ל אין שום משמעות אבסולוטית לחלוקה הזאת. כלומר, העיקר זה האם זה מביא דבקות אלוהית או לא. ומה שגורם שיש דבקות אלוהית במצווה זה בגלל שהיא מאת השם. כיוון שהשם ציווה, אז כיוון שאני מקיים, זה מדבק אותי בו.
כן, אבל יש משהו קטן שאתה... ויש דבר שבאמת אתה עושה אותו והוא שם הרבה ממון.
זהו, אז לכן אנחנו נגיד מה קל לקיים או קשה לקיים. זה מה שיש בו תרחה או אין בו תרחה. למשל, מצוות שילוח הקן, זה קל. אתה עושה, ואז האם בורחת, קיימת את המצווה. מה שאין כיבוד אביהם, הגמרא אומרת, שו, זה מצווה הכי קשה שיכולה להיות. נכון? אז, אבל זה לא קשור לשמעי או שכלי. כן, מה אתה אומר?
זה שאומרים מצווה שמעית, שמעית, זה לא מבטא באיזשהו מקום את הצורך להסביר אותה, לנסות להבין אותה?
אז זו, שאלה יפה. האם מצווה שמעית, עצם הביטוי, האם הוא לא אומר שזה מבטא את הצורך להבין את המצווה? תשובה, לפי הרמב״ם, ודאי שלא. זה רק מחייב אותי לעשות מאמץ, לעשות מחקר על שורשי המצווה. כן, הרמב״ם הרי עבד על זה הרבה מאוד, בספר מורה נבוכים, הקדיש משהו כמו 14 פרקים, רק על הסברת סוגי המצוות ומטרתן וכו'. כולל המצוות השמעיות. הוא כותב לחכמי מונטפלייר, הלא היא העיר מונטפלייר, הוא כותב במפורש, אני עברתי על כל ספריהם של עובדי עבודה זרה הקדמונים שתורגמו לערבית, ועל ידי זה הצלחתי להסביר את רוב המצוות הלא ברורות בתורה. הוא כותב. כי הוא אומר, אם אתה מבין מה היה מנהגם של עובדי עבודה זרה במקדם, אז תמיד למה התורה אמרה לעשות ככה וככה. מה? זה לא מה? כן, זה אומר שהמצוות הן תלויות בעבודה זרה. זאת אומרת, אם הן מהוות תגובה לעבודה זרה, סימן שיש עבודה זרה בעולם. זה מגדיר את המצווה של היהדות. כלומר, למשל, אפילו המצווה להשמיד עבודה זרה. ממה היא נובעת? מזה שיש עבודה זרה בעולם. אם לא הייתה עבודה זרה בעולם, לא הייתה מצווה כזאת. לא, לא כל המצוות להיות בזה, אבל חלק גדול מהמצוות הם תגובה לתרבות האלילית של זמן מתן תורה. כן.
באותו זמן, אבל זה לא הייתה מצווה שמעית. כלומר, היה יצר, אז היה מובן
למצווה. לא, סליחה, גם באותו זמן זה הייתה מצווה שמעית, בגלל שהיא הייתה תלויה בנסיבות. כלומר, מה שאנחנו מגדירים כמצווה שכלית, זה מצווה שגם אם אין שום עבודה זרה בעולם, או שום נתונים מתחייבים, זה יש המצווה. ברור. אני מסכים איתך שהחלוקה הזאת לא כל כך ברורה. כן.
במציאות של היום, שבטלה
עבודה זרה מן העולם, אז מה יהיה עם המצווה? אז זה הקושיה המפורסמת, כן. אז כולם שואלים, עכשיו שרוב העולם כבר השתחרר מהתרבות האלילית העתיקה, אז מה יהיה? למה להמשיך לקיים מצוות שתלויות בזה? אז זה באמת נושא חשוב, אבל שחורג מהנושא שלה. בסדר? אוקיי. מעניין אותך, יש מאמר של הרב קוק רק על השאלה הזאת, תללי אורות, בספר מאמרי ראייה. בסדר? אתה רואה? לא זה סתם דחיתי. יש בכל זאת לאן להגיד. כן, בבקשה.
היום המצווה היא תגובה.
כן. כן, זאת השאלה, כן, אם ככה, אם המצווה היא תלויה בנסיבות, אז מה הבסיס הנצחי שלה? רגע, זה כבר ניסיון לענות. אני רק מסביר שהנושא הזה הוא נושא חשוב, רק שהוא חורג מהנושא שלנו כעת. זה דורש שיעור בפני עצמו, אני ממליץ לך אולי לראות בספר, במאמר תללי אורות של הרב קוק, שעוסק בנושא הזה, בספר מאמרי ראייה. אתה רואה, לא סתם דחיתי, יש לאן לפנות. כן, בבקשה. כן, כן.
אז קודם כל, איך הוא למד ספרים של עבודה זרה, זה נראה לי קצת עמוד. ודבר שני, יכול להיות שחלק מהמצוות שאנחנו עושים שורשן בעבודה זרה, ולכן, איך הוא הבין את זה מזה?
אתה שואל שתי שאלות. א', איך הרמב״ם למד ספרי עבודה זרה? ב', אם חלק מהמצוות שלנו שורשן בעבודה זרה, אז איך הוא הבין את זה מזה? תשובה. איך הוא למד ספרי עבודה זרה? הוא פשוט קרא אותם.
אסור.
זאת השאלה שלך, שזה אסור. איך אתה יודע שזה אסור? הרמב״ם אמר לך. מה כתוב פרשת שופטים? לא תלמד לעשות ככל תועבותם. נכון? אז הגמרא אומרת, לא תלמד לעשות, אבל אתה למד להבין ולהורות. נכון? עכשיו, לגבי, עכשיו, לכן חכמי סנהדרין חייבים להיות בקיאים בעבודה זרה. עכשיו, איפה היינו השאלה השנייה? איך הרמב"ם מבין את זה מזה? טוב, את זה הוא מסביר בספר מורה נבוכים, בחלק השלישי, בפרקים שבהם הוא מסביר את טעמי המצוות. כיוון שזה חורג מהנושא שלנו, אני לא יכול להתייחס, אבל את רואה, לא סתם לחיתי, הפניתי אותך אל המקור שמנסק בזה, בחלק שלישי של מורה נבוכים. כן. עכשיו, אוכל אולי להמשיך במערב. כן? אני מבין שהדברים מעוררים שאלות, כן? אני לא דמים, אבל צד שני, אנחנו צריכים להבין מה המערב רוצה לומר. טוב, ודבר זה ברור בלי ספק לכל אדם בעל דעת, כי הנפש הזאת, שהיא מן השם יתברך, צריך להשיבה אל השם יתברך אשר נתנה. וכמו שאמר הכתוב, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. זאת אומרת, אומר המהר"ל, ברור שישנה השתוקקות בנפש האדם, להידבק באלוהות. וההשתוקקות נובעת מזה שהנפש רוצה לחזור הביתה. זאת אומרת, היא לא, המקור שלה איננו הטבע, ולכן היא רוצה לשוב אל מקורה. טוב, זה כבר, כן, איך אומר, כשהמהר"ל אומר, זה ברור לכל בר דעת, זה סימן שזה מחלוקת. כי אצל הפילוסופים בעצמם נחלקו בדבר הזה. האם הנפש היא באופן טבעי נוטה אל העליונים, כי היא מן העליונים? או שעד רבה, הנפש באופן טבעי נוטה אל המוות, אלא אם כן תקנה המושכלות. אז המהר"ל פה כאילו מתעלם, הוא יודע בדיוק את הוויכוח, אבל הוא עושה כלומר, הוא רוצה לעזור לקורא. אז הוא אומר, ברור, שכיוון שהנפש היא מן העליונים, אז היא משתוקקת אל העליונים, ולכן היא זקוקה למעשים טובים שישיבו אותה אל העליונים. ודבר זה אינו קים בטהרה, כלומר, על ידי טהרה, מפחיתות החומרי. הוא מצרף ומזכך נפשו מן החומרי. וזה על ידי המעשים שסידר השם יתברך אל האדם בסדר השכלי, והם זיכוך נפשו ומקרבים אותו אל השם יתברך, עד שהאדם דבק בו יתברך. עכשיו, מה זה סדר השכלי? פה אין הכוונה שכל. זה אצל המהר"ל, השימוש של הביטוי הזה, שני כיוונים. יש דברים שהם על פי השכל, אבל יש גם סדר השכלי, הכוונה סדר המוחלט. האדם דבק בשם על ידי שהוא מדבק בסדר שהקדוש ברוך הוא קבע, שזה הסדר השכלי העליון. וכל הדברים הטובים, כמו הצדקה ולעשות משפט, דבר זה אין צריך לפרש, כי על ידם הוא זוכה להצלחה האחרונה. וזה כי בדברים ההם יש לו ההידמות וההתייחסות אל השם יתברך. מעניין, אם תשאל את הפילוסוף, למה הצדקה זה מביא אותי לחיי העולם הבא? אז הוא יענה לך, בגלל שעל ידי הצדקה יהיה לך עולם יותר נעים לחיות בו. עולם שנעים לחיות בו, זה עולם שבו אדם יכול לעסוק במושכלות ולהידבק. המהר"ל עוקף את הפילוסוף. הוא אומר, לא, הצדקה גורמת להידבק בשם, כי על ידי זה האדם מתדמה לשם, כי גם הקדוש ברוך הוא עושה צדקה. מה הוא עושה צדקה? אף אתה עושה צדקה. זה הידמות. במה שאילו הדברים הם דרכי השם, יתברך, שהוא עושה חסד משפט וצדקה בארץ. וההתייחסות הזה הוא הדיבוק בו יתברך. וכמו שאמרו בפרק כמה דסותה, אחרי השם אלוהיכם תלכו, וכי אפשר להידבק בשכינה, אלא הלוך אחר מידותיו. הרי כי ההידמות אליו ומעשים מה שאפשר, נקרא הליכה אחריו. והליכה אחריו, הוא הדיבוק בו יתברך, כי ראוי ההידמות בין ספק להביא החיבור, כאשר תמצא דברים הדומים, יש להם חיבור יחד. והדברים אשר הם הפכים זה לזה, אי אפשר שימצאו יחד. בדבר זה אין צריך ראיה. טוב. הדברים פה של המהר"ל הם כתובים ממש בקיצור, וחייבים קצת להרחיב. הרקע של הדברים פה זה הפרק האחרון בספר מורה נבוכים. נכון, אנחנו לומדים מהר"ל ולא מורה נבוכים, אבל אי אפשר להבין את המהר"ל בלי לקרוא, בלי להבין מה כתוב בפרק האחרון של המורה נבוכים. בפרק האחרון של מורה נבוכים, בחלק ג' פרק נ"ד, עוסק הרמב״ם בשאלה, מהי תכלית האדם? כן, כיוון שהתחלנו את השיעור באיחור, אז אנחנו ממשיכים אותו קצת אחרי השעה הרגילה. הרמב״ם דן בשאלה, מהי המטרה של חיי האדם? שאלה חשובה, לא? אני חושב שחלק גדול מאיתנו שואלים את עצמנו שאלות כאלה, לא? אז אומר הרמב״ם, מצאנו בעולם ארבע תכליות. יש אנשים, אני אגיד את זה בקצרה, יש אנשים שרודפים אחרי חוזק הגוף, רוצים להיות בריאים, איך אומרים? העיקר הבריאות, נכון? יש ביטוי כזה. אומר הרמב״ם, זה נחמד, אבל גם החתולים צריכים להיות בריאים. כלומר, זה לא מיוחד לאדם. לא, בסדר, זה התבלבלתי. זה המטרה השנייה. המטרה הראשונה, אומר הרמב״ם, יש אנשים שרוצים כסף. כסף, שלטון, הרבה רכוש. אומר הרמב״ם, זה ממש שטות. מדוע זה שטות? בגלל שכאשר יש לאדם כסף, לא השתנה אצלו שום דבר. כלומר, האמירה שחפץ מסוים שייך לי, זה שלי. בעצם זה מוסכמה. זה מוסכמה חברתית, משפטית אם תרצו. זה שלי, מותר לי לעשות בזה מה שאני רוצה. יפה. אבל בעצם החפץ הזה תמיד היה מה שהיה. אני נשארתי מה שהייתי. לא השתנה בי שום דבר מהותי. זה הכל דמיון. לכן אומר הרמב״ם, חבל שהאדם משקיע את חייו בדבר שהוא כולו דמיון. אם אתה מדבר שהמטרה היא השימוש שיעשה בזה, ואז צריך לראות מה המטרה של השימוש הזה, זה משהו אחר. אבל אם אתה אומר, עצם המטרה, זה שיהיה לי, איך אומר הרמב״ם, זה ביתי, וזה צבעותיי, לא יש לי שאלה כלום. נכון, אין שום מטרה שיהיה לך ספרים במדף. אתה צודק. אדם שלגיד יגיד, המטרה שלי זה שיהיו הרבה ספרי קודש בבית. זה שטויות. נכון? עכשיו.
יש לו מיליון דולר, אבל
זה לא. אתה מדבר על השימוש שהוא עושה בזה. לא, זה לא התחמקות. אני אומר, עצם זה שיש לך כלים לפעולה, זה עוד לא מטרה. אומר הרמב״ם, אם מי שהמטרה שלו הרכוש, בעצם עוד לא הגיע למטרה. בסדר? אז אם כן הוא עוסק בדמיון. הרמב״ם לא אומר שזה לא טוב שיש לאדם כסף. זה טוב, השאלה מה הוא עושה עם זה. עכשיו, אומר המטרה השנייה, אומר הרמב״ם, יש אנשים שמתעניינים דווקא בבריאות הגוף. בריאות הגוף, אומר הרמב״ם, זה יותר טוב. למה? כי לפחות זה אני. כלומר, אני אדם בריא, אומר הרמב״ם, תכלית מה שאדם יכול להגיע בזה, זה לשבור עצם בידו, ולא יגיע בזה לכוחו של פרד אחד חזק, קל וחומר לכוחו של הפיל. אז בסופו של דבר האדם השקיע בדבר שהוא חשוב, אבל במה ששווה בינו לבין בעלי חיים. מטרה שלישית, אומר הרמב״ם, יש אנשים שמשקיעים את חייהם, מטרתם, זה המידות הטובות. מוסר. אומר הרמב״ם, זה יותר טוב. למה זה יותר טוב? כי זה באמת פעולה אנושית. זה מיוחד לאדם. אבל עדיין זה לא מספיק. מדוע? כי זה רק הקשר בין האדם לזולתו. ואדם שיש לו מידות טובות באי בודד, מה יעשה במידותיו הטובות? כלומר, זה עדיין הזדקקות אל הזולת. מטרה רביעית, אומר הרמב״ם, המושכלות, לדעת את השם. מי שיודע את השם, אז הוא הגיע למטרה האמיתית, הוא יכול להשתמש בשביל זה בכסף, בבריאות, במידות הטובות. אבל בסוף הוא מגיע גם למשהו שהוא עצמי לא, שמבטא את הזהות הפנימית שלו, וזאת המטרה של האדם. כך אומר הרמב״ם. והוא מביא לשם זה פסוק, בירמיהו. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו. מסביר הרמב״ם מה זה חכם? במידות. ואל יתהלל הגיבור בגבורתו. מה זה גיבור? בגוף. ואל יתהלל עשיר בעושרו. מה זה עשיר? מי שיש לו כסף. כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. כי אתה רואה? הנביא בעצמו אמר, אל תלך לא אחרי הכסף, לא אחרי הבריאות, לא אחרי המידות, אלא דעת אלוהים. השכל, מה?
הסדר, לפי שהרמב״ם הוא לא נכון.
לא, אומר הרמב״ם שהנביא סידר את הדברים לפי חשיבותם אצל ההמון. שההמון חושב שהדבר הכי חשוב זה הכסף. קצת פחות המידות הטובות או קצת פחות הבריאות. פחות הבריאות או פחות המידות הטובות. כן, כלומר, זה מה שמעריצים. תסתכל בספרות, בעיתונות הצהובה, תראה מה מעריצים. כן? אז הוא אומר, אל יתעלל במידות הטובות, ואפילו לא בבריאות, ואפילו לא בכסף. כלומר, זה קצת לעג של הנביא על העמדה ההמונית. כי אם בזאת אלה מתעלל, השכל וידוע אותי. אומר הרמב״ם, היה לכאורה מספיק שהנביא יעצור כאן. אבל משום מה הנביא המשיך, הנביא ירמיהו, המשיך. הוא אומר, כי אני השם עושה חסד, צדקה ומשפט, כי באלה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. מה התחדש פה? אומר הרמב״ם, לא מספיק לדעת את השם, צריך שדעת השם הזאת תביא אותך לעשות חסד, צדקה ומשפט בארץ. כלומר, יש כביכול, בתוך המטרה הרביעית, יש מטרת על, איזה דובדבן שבקצפת של, של המטרה הרביעית, שזה לעשות חסד, צדקה ומשפט. מה לכאורה קשה בדבר הרמב״ם?
קשור למידות.
זה קשור למידות, זה המדרגה השלישית. יכול, לא כל הדברים, אלה את המידות. כלומר, אם לצייר את זה כך, יש לי מישהו כיפה כדי למחור. אנחנו נצייר, הכל יבר. הציור קודם כל די ברור, כן? האדם צריך להתעלות מרדיפת הממון לרדיפת הבריאות לרדיפת המידות אל רדיפת דעת השם, ואז הוא מגיע לחסד צדקה ומשפט. יש פה זה הקבלה בין מידות למידות, אלא שלא הרי המידות בתור הכשרה לדעת השם, כי הרי המידות בתור ביטוי של דעת השם. כי, אומר הרמב״ם בעצמו, על ידי שאדם עושה חסד צדקה ומשפט, הוא מדמה למידותיו של הקדוש ברוך הוא, שנאמרו ב-13 מידות הרחמים, אל רחום וחנון וכו' וכו'. מובן? כלומר, בסופו של דבר, יש שני אופנים של מידות. מידות בתור הכשרה, מידות בתור הדמות. עכשיו, כשהרמב״ם מדבר על טעמי המצוות, הוא אומר שהמצוות עושות אותנו בריאים, שלמים, בעלי מידות טובות. ואז, לפי הרמב״ם, ההידמות שיש על ידי המידות בקדוש ברוך הוא, זה רק אחרי דעת השם. המהר"ל לא מסכים עם זה. הוא אומר שגם כאשר אני עוד לא הגעתי לדעת השם, זה שהאדם יש לו מידות טובות, זה הידמות אל השם. הוא לא התכוון לדמות השם, אבל זה כבר הידמות. זהו, לפי הרמב״ם, אם אין לו כוונה כזאת, זה לא עוזר. לפי המהר"ל, זה כן עוזר. לכן, תראו, כל זה מאוד מדויק בלשון. וכל הדברים, אני חוזר פה לדברי המהר"ל, כן? קצת לפני חצי העמודה. וכל הדברים הטובים, כמו הצדקה ולעשות משפט, דבר זה, אין צריך לפרש כי על ידם הוא זוכה להצלחה האחרונה. וזה, כי בדברים ההם יש לו הידמות. והתייחסות אל השם יתברך, במה שאלו הדברים הם דרכי השם יתברך, שהוא עושה חסד משפט וצדקה בארץ. שימו לב שהוא בכוונה הביא את הפסוק שהרמב״ם מביא. וההתייחסות הזה הוא הדיבוק בו יתברך, וכמו שאמרו פרק כמה דסותה, אחרי השם אלוהיכם תלכו, וכי אפשר להידבק בשכינה, אלא הלוך אחר מידותיו. הרי כי ההידמות אליו ומעשים מה שאפשר, נקרא הליכה אחריו, והליכה אחריו הוא הדיבוק בו יתברך, כי ראוי ההידמות ואין ספק, להביא החיבור, כאשר תמצא דברים אדומים, יש להם חיבור יחד, והדברים אשר הם הפכים זה לזה, אי אפשר שימצאו יחד, ודבר זה אין צריך ראייה. זה ברור מכן מה שעשה פה המהר"ל, הוא בעצם תקף את הרמב״ם מהצד. טוב. וכמו כן, הגזל והגניבה והרציחה והעריות. באין ספק שהוא מביא העונש הנצחי מצד הזה, שכל אלו הם רחוקים ומתועבים בעיני השם יתברך. כן? הרמב״ם יסביר לך, למה עריות זה מרחיק מהשם? כי האדם עוסק בדבר חומרי. לפי המהר"ל, לא. אלא בגלל שהשם מתעב את זה. כן? שהוא יתברך עצם היושר, וכל אלו שהם גזל וגניבה והרציחה, הוא העוולה, אשר הוא מתועב בעיני השם יתברך, ואם כן, אין ספק כי המעשים האלו מביאים הרחקה מן השם יתברך. וכן העריות שהוא זנות והוא עניין חומרי ואין לו גדר קדושה, הוא רחוק מן השם יתברך, אשר הוא קדוש ותכלית הקדושה. ולכך ראוי אליו הקריטה והפירוד מינו יתברך, והנה המצוות האלו, ואם שהם מעשים גשמיים, בין ספק שהם קונים אליו ההצלחה האחרונה, מצד הדיבוק בו יתברך, כי הם צירוף הנפש, כאשר יש לאדם ההידמות לבורו. והחוטא בהם מביא אליו עונש הקריטה והפירוד ממנו יתברך, והנה אלו המעשים הטובים יחדים נפש האדם האצולה מן השם יתברך, להוציא אותה מן הטבע אשר משותף האדם עם שאר בעלי חיים, כאשר יש לו על ידי מעשים אלו דבקות בו יתברך ויתעלה. ולכן אין בהם תמיה כלל איך המעשים האלו מביאים אל האדם הצלחה עליונה, ועל ידי מעשה הרע מביא עליו עונש נצחי. כן. כן. נו. לתורה. וקושיה טובה, כן? כלומר, אתה אומר ככה, במסכת ברכות כתוב שנשים זוכות על ידי שמוליכות את בניהם לתלמוד תורה וממתינות מבעליהן שיחזרו מבית המדרש, אז רואים שהכל שמה סובב מסביב ללימוד ולא מסביב למעשים טובים אחרים. נכון? זה באמת שאלה טובה, זה באמת הולך יותר בכיוון של הרמב״ם. לא מנסה לתרץ. בסדר? קושיה טובה. כן. מצד האמת, אנחנו נראה בהמשך, כשאנחנו בשיעורים הבאים, שהמחלוקת היא לכאורה כותבית מאוד בין הרמב״ם לבין המהר"ל, היא לא כל כך כותבית כמו שזה נראה במבט ראשון. אבל צריך קודם כל ללמוד את שני הצדדים. כן, בבקשה.
לדעת הרמב״ם, אז מה העניין האיסורים לאחר
קניית דעת השם? כלומר,
אם זה מרחיק את האדם
מידיעת המושכלות,
כמובן,
אבל
אחרי שהוא כבר
מסכים,
אז הוא עדיין צריך להתאפק, כלומר...
כן, אתה שואל, מדוע, לפי הרמב״ם, אחרי שאדם הגיע לדעת השם, הוא עדיין צריך לקיים מצוות?
גם לדעת הפילוסופי.
כן, ברגע שהשגת, אז השגת. למלאך, אז בעצם לכאורה זה כבר לא כל כך חשוב. כנראה שהם יגידו, הפילוסופים, גם הרמב״ם, שאם אחרי דעת השם האדם שוב מתעסק בדברים האסורים, אז הוא מקלקל את הדעת הזאת. טוב, עד כאן להיום. חודש טוב ומבורך.